אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
עכשיו בכאן 88. ספשייל 88.
בתחילת שנות ה-90 של המאה הקודמת, רגע לפני שהגרנג' רוק הפך להיות הדבר הכי מסחרי, ובעצם כל האלטרנטיב רוק השתלט על הסצנה המוזיקלית, היה מקום בעיקר למוזיקה מסחרית, למוזיקת פופ, זה מה ששלט באותו רגע, וזה היה מצע מאוד פורה שבאמצעותו באמת פרץ ופרח הגרנג' וכל האלטרנטיב רוק. ומבין כל הזרעים האלה שנזרעו וכבר נבטו, נבטה לה, אפשר לומר, יוצרת אחת ייחודית, פולי ג'ין הרווי. היא לא שיחקה את המשחק של הגרנג', היא לא שיחקה את המשחק של האלטרנטיב, היא כרגיל עשתה את מה שפולי ג'ין הרווי יודעת לעשות, beating to her own drum, הם ככה אומרים באנגלית. היא תמיד ידעה לעשות את הרוק שלה הכי כן, הכי אמיתי, שלא מושפע מטרנדים, והיא אף פעם לא נשמעה כמו שום דבר אחר שהתנגן ברקע. היא יוצרת שזכתה פעמיים בקריירה שלה בפרס מרקיורי, היוצרת המוזיקאית היחידה שזכתה בפרס הזה פעמיים. היא נכללת בכל הרשימות של היוצרים, המבצעים, הכותבים הכי טובים מתחילת הקריירה שלה, מסוף שנות ה-90, ה-80 ותחילת ה-90 ועד היום. ובסוף מרץ, ב-30 במרץ, ב-1992, יצא אלבום הבכורה שלה עם ההרכב. אז היא קראה לעצמה לראשונה, פי-ג'יי הרווי, ואלבום דריי יצא, וקיבל את מלוא אהבה גם מהמאזינים וגם מהמבקרים. ככה הוא נפתח. השיר הראשון שלו נקרא Oh My Lover, פי-ג'יי הרווי מתוך דריי. הלילה אנחנו נציין 30 שנה לצאתו. Thank you. 88. לילה טוב. אתם מצטרפים עכשיו לשעתיים של ספיישל 88. היום אנחנו נציין 30 שנה לצאת אלבום הבכורה של הרכב של פי-ג'יי הרווי, אלבום דריי. זה היה Oh My Lover, הרצועה הראשונה מתוכו. אני רותם דויצ'ר. בואו נתחיל. אז אנחנו הלילה נבקר את פולי ג'ין הרווי, יש לומר. לפני שהגיע פי-ג'יי הרווי, הייתה פולי ג'ין הרווי. נבקר את פולי ג'ין הרווי הצעירה, הילדה. ממש אנחנו נגיע לגיל המוקדם של הילדות שלה, בשביל לנסות להבין איך בגיל כל כך צעיר, ממש בן נערה, ממש אישה צעירה, שהוציאה אלבום כזה שהשפיע כל כך הרבה, ויש לו כל כך הרבה אימפקט גם על המוזיקה באותה תקופה, וגם על המון המון מוזיקאים, לצורך העניין. קורט קוביין מנה את האלבום הזה, דריי, כאחד האלבומים האהובים עליו ביותר. אז קצת ננסה לפרק ולהבין מה מסתתר מאחורי היוצרת המאוד מאוד ייחודית ומאוד מעניינת הזו, שאגב, בטח בתחילת הקריירה שלה, היא מאוד נשמרה לעצמה, תמיד הקיפה את עצמה במוזיקאים שהם קודם כל חברים, והם שמרו עליה, היו מעין חומת הגנה כזו. קצת מזכירה, וציינתי את זה בספיישלים בעבר, קצת מזכירה גם את קייט בוש. תמיד, תמיד מגנה על עצמה, ואף פעם לא יותר מדי חושפת את היצירה שלה ואת עצמה. השילוב הזה של יוצרת שהיא מצד אחד מאוד מסוגרת, הוא בודדה ומבודדת אפילו, ביחד עם היצירה שהיא כל כך שופכת את כל המעיים, את כל הבטן החוצה, הופכת אותה לכל כך מסקרנת. אז פולי ג'ין הרווי נולדה בדרום מערב אנגליה, באזור דורסט, אזור כפרי ואף מבודד. הוריה בנו שם את בית הקוטג' שלהם, שבה היא ואחיה נולדו. זה באמת היה אזור שהיו בו מעט מאוד אנשים, קהילה של 600 איש לערך, משהו כזה. לא היה להם הרבה חברים. פולי בתור ילדה תמיד שיחקה עם אחיה, ואחיה הגדול והחברים שלו. ועד כדי כך היא הייתה חלק כל כך בלתי נפרד מהחבורה הזו, שהיא ביקשה מהחברים שיקראו לה פול. לא כל כך הבינה שהיא בת, בוא נגיד ככה. וההבנה הזאת שככה התגנבה לה בגיל קצת יותר מאוחר, הייתה לה כמעט אפילו טראומטית. אמא שלה ניסתה להלביש אותה בסמלה, והיא לא כל כך הבינה למה היא צריכה ללבוש סמלות כשהחברים שלה ואחיה לא לובשים אותם. אנחנו תכף נגיע לשיר הבא גם בהקשר הזה. אבל בוואקום החברתי הזה, לפולי היה הרבה מאוד זמן לבד. באמת זה היה מקום די מבודד, וזה היה הזמן שבו לדמיון ולחלקים היצירתיים שבה היה הרבה מאוד מקום להתפתח, ולאט לאט ככה לזרות שוב את הזרעים שמהם פולי עשויה היום. בגיל צעיר היה לה תשוקה עזה להופיע וליצור, היא הייתה ממחיזה בפני המשפחה והחברים סיפורים עם בובות, ואף ממציאה סיפורים שהיא הייתה ממחיזה בעצמה. אבל תמיד, תמיד היו בה את הסתירות האלה. תמיד היה פולי, הילדה, מצד אחד מאוד מאוד בישנית, ומצד שני שנורא רוצה להופיע. ילדה שהיא באמת, אי אפשר לראות אותה כמשהו אחר, אבל מצד שני, היא רצתה להיות, לשחק עם הבנים. היא רצתה להיות הבנים. הסינגל הראשון מתוך דריי שיצא, בעצם מה שהכיר את פולי ג'ין, את אז הפכה להיות פי-ג'יי הרווי לעולם, הוא סינגל שנקרא דרס. הוא מספר סיפור על מאבקי הכוחות, אולי אפשר לקרוא לזה, בין הגברים לנשים. וזה אמנם מתחבר לפולי ג'ין הקצת יותר מבוגרת, אבל זה גם מחבר אותנו לפולי ג'ין הילדה, שלא כל כך הבינה שהיא ילדה. ואולי רצתה להיות לרגעים ילד כדי להתחבר ולהיות עם החברה היחידה שהייתה לה באותו מקום די מבודד, באותו כפר. זה נקרא דרס, סינגל הבכורה, פי-ג'יי הרווי.
Yeah.
מתוך דריי, האלבום של פי.ג'יי הרווי, זה הסינגל הראשון שיצא, אבל אנחנו עדיין, ככה רק התחלנו לספר קצת על פי.ג'יי הרווי, הילדה, על פולי ג'ין הילדה, וסיפרתי לכם שהיא היה לה באמת תשוקה עזה להציג ולהופיע, אבל האהבה למוזיקה, ספציפית למוזיקה, לא הגיעה במקרה. כאן להורים של פולי יש חלק מאוד מאוד גדול, הם אמנם מעולם לא מימשו את הממש אובססיה שלהם למוזיקה לכדי קריירה, אבל מוזיקה הייתה נוכחת בבית של פולי כל הזמן, ממש באופן ריטואלי. אוסף התקליטים הענק והגאוני, כמו שפולי ג'ין קינתה אותו בראיונות אחר כך, היה לה למוזה ולהשראה הגדולה ביותר. המוזות הראשונות ביצירה של פולי הגיעו מאוסף התקליטים של ההורים שלה. עד היום פולי מספרת שיכולה לשלוף כל אחד מהתקליטים באוסף הזה ולדקלם כל מילה וטב בו בעל פה. תקליטים האלו נוגנו ללא הפסקה בבית של פולי מהרגע שהיא נולדה. ובין האומנים שפולי ג'ין מונה, אפשר למצוא לא מעט אומני בלוז, וזה באמת ניכר ביצירה שלה, במיוחד ביצירה הראשונה, באלבום דרייב. אנחנו גם נשמע את זה גם בגרסאות הדמו, עד כמה הבלוז, הלפסטיל, מאוד מאוד שולטים. אומנים כמו האולינג וולף ואלמו ג'יימס, מאדי ווטרס, רוברט ג'ונסון, ג'ון לי הוקר, כולם מאוד מאוד השפיעו עליה. היא כמובן גם מציינת את קפטן ביפהארט. אז בואו קצת נשמע איך הצלילים בבית של מה שנקרא של ההרוויז נשמע. זה קפטן ביפהארט and his magic band, זה נקרא Sure Nothing, Yes I Do.
I was born in the desert, came on up from New Orleans, came upon a tornado, so loud in the sky. I wheel around all day with the moon sticking in my eye. Got the time to teach you.
גרסת הדמו לשיר ויקטורי מתוך אלבום דריי, הגרסה הכל כך בלוזית עם הלפסטיל, נגינת הלפסטיל של פולי ג'ין הרווי, שאי אפשר שלא לראות את החיבור בין ההשראה הזו שהיא קיבלה בבית הוריה לבין היצירה שלה, בטח בגרסת הדמו. וזה לא רק האוסף תקליטים הזה שהיה השראה, באמת ההורים של פולי היו כל כך האובססיה שלהם למוזיקה הייתה כל כך גדולה, הם היו מארגנים ערבי נגינה בבית שלהם, והם היו מזמינים את הקהילה מהכפר, אפילו חברים בלונדון היו מגיעים, ביניהם היה גם איאן סטוארט, אחד ממקימי הרולינג סטון, ופולי נהגה להשתתף במפגשים האלה כבר מגיל מאוד מאוד צעיר, כבר בגיל 11 היא נגנה בסקסופון, את הגיטרה שלה היא קיבלה במסגרת המפגשים האלו. אבל האמת היא שלא רק המוזיקה בבית הוריה היוותה לה להשראה, גם האזור עצמו איפה שהיא גדלה היה מקום מאוד מאוד עשיר באמונות וסיפורי פולקלור. כמו שאמרתי, הכפר הזה שנקרא קרוסקומב, שמונה בסך הכל כ-600 תושבים, שבו סיפורים על פיות ורוחות ושדונים, וכל הסיפורי פולקלור והאמונות האלה ממש פרחו שם. אפילו פולי סיפרה שבתור ילדה היו חדרים בבית שהיא לא העיזה להיכנס, אפילו ההורים שלה סיפרו שכשהם עברו לבית הקוטג' הזה, הם ראו שם רוחות מסתובבות בבית, ככה הם סיפרו. בבית שמתנגנת בו מוזיקה כל הזמן, שהוא גם רדוף רוחות, שנמצא בכפר עמוס בסיפורי פולקלור. פולי בגיל 13 יוצאת מהסביבה הבטוחה, אומנם רדופת רוחות, אבל מהסביבה הבטוחה של הבית וחיק המשפחה מאוד מצומצם, ועוברת ללמוד בבית ספר בעיר השכנה. זה אומנם לא היה בית ספר ענק, אבל קודם כל בתור התחלה היו בו הרבה יותר בנות ממה שהיה לה בסביבה הטבעית והמוכרת שלה בבית, והמפגש הזה היה לה די שוק. זה היה גיל ההתבגרות, תחילת של גיל ההתבגרות, שהיא מספרת אחרי זה בהמשך שהוא היה גיל, תקופה מאוד מאתגרת בשבילה, מאוד קשה. היא הייתה שוקעת לדיכאונות של חודשים ארוכים, ונכנסה לאובססיה שבה היא הייתה משווה את עצמה כל הזמן אל הסביבה ואל הבנות בבית ספר. היא הרגישה מאוד לא יפה, היה לה מאוד קשה להתחבר, וזו הייתה לה תקופה מאתגרת. הבית ספר הזה, הוא גם היה בית ספר בעל עקרונות קתולים. פולי ג'ין לא הוטבלה, ההורים שלה לא הטבילו אותה, ועל פי הזרם הקתולי, מי שלא מוטבל, הוא בבעלות השטן. גם המוטיבים האלה, סיפורים התנכיים, הנוצריים, מלווים את פולי ג'ין ביצירה שלה, ולמעשה אחד השירים, השיר הראשון שהיא כתבה שהוקלט, ביחד עם הרכב שנקרא אוטומטיק דלמיני, שכבר נספר עליו, נקרא Heaven. ככה השיר הזה הולך. If heaven is a place on earth, then I must be on the moon. She picked the apple and gave it to him. Did she know what she was doing? סיפור נפילת האדם, כפי שמכונה בתיאולוגיה הנוצרית, זה לא תהיה הפעם האחרונה שאנחנו ניפגש עם, עם הרגע הספציפי הזה, הרגע שבו אדם וחווה מבצעים את חטא עץ הדעת ומגלים את עצמם במערומיהם בשירים של פולי ג'ין, אבל זה השיר הראשון, Heaven, השיר הראשון שהיא כתבה שהוקלט, אמנם הוא לא יצא, אנחנו נספר את הסיפור כבר של אוטומטיק דלמיני, אבל הדימויים והסיפורים האלה חוזרים על עצמם ביצירה של פולי ג'ין, ובטח באלבום הבחורה שלה. אז פחות או יותר בגיל 17, פולי ג'ין פוגשת במסיבה את מי שבעצם ישנה את כל מסלול הקריירה שלה, או מה שיסלול את מסלול הקריירה שלה. קוראים לו ג'רמי הוג, והוא היה אחד מחברי להקת אוטומטיק דלמיני. אוטומטיק דלמיני היה הרכב רוק מקומי שפעל כבר מספר שנים בדרום מערב אנגליה, מלבד העובדה שהם הקליטו ושחררו איפי אחד, גם הייתה להם הצלחה לא קטנה, בטח כשמדובר בהרכב מעיירה קטנה. אבל בשביל פולי, להבין שמדובר בהרכב שכבר הקליט איפי אחד, זה היה מספיק בכדי לראות בזה הזדמנות להתחבר לאנשים הנכונים. והם באמת היו האנשים הנכונים. החברים באוטומטיק דלמיני הפכו להיות החברים הכי טובים שלה, והשותפים המשמעותיים שלה ביצירה, ממש מהרגע הזה ועד היום, עד היצירות האחרונות של פולי מהשנים האחרונות, שם היא פגשה את ג'ון פריש ורוב אליס, שמלווים אותה מהרגע הראשון. אז היא פגשה בהם במסיבה והתחברה אליהם. היא ביקשה אפילו שהם יבואו להופיע במסיבת יום ההולדת של ה-18. אמנם זה לא קרה, אבל כל החברים של ההרכב הגיעו, וככה נוצרה החברות והתחיל שיתוף הפעולה. בעצם כשרוב אליס עזב את אוטומטיק דלמיני, פולי ג'ין החליפה אותו בהרכב, היא נגנה על סקסופון, היא נגנה על גיטרה, והיא כמובן שרה קולות רקע. זה מתוך אלבום של אוטומטיק דלמיני שכן יצא, וכאן אנחנו נשמע את ג'ון פריש ביחד עם פולי ג'ין הרווי שרים את פרי. Yeah. התקופה שבה פולי הופיע ונגנה עם אוטומטיק דלמיני הייתה משמעותית ומעצבת בהרבה מאוד מובנים. זו אפילו הייתה הפעם הראשונה שפולי יצא מגבולות אנגליה, הייתה להופעה עם ההרכב בפולין. אז התקופה הזו יופיעה הרבה וכתבה גם הרבה. זו הייתה תקופת הכנה בשבילה, בה היא למדה איך להופיע על הבמה, איך לכתוב, ובעיקר למדה מג'ון פריש, שבמידה מסוימת היה ועדיין אולי המנטור שלה. כך, אחרי הניסיון החשוב והרב שהיא צברה עם דלמיני, הרגישה שזה הזמן שלה לממש את הרצון שלה לשיר, להיות בפרונט, בפרונט של הבמה, לכתוב ולנגן הרבה מעבר ממה שהיא הצליחה ביחד עם ההרכב. ככה היא חברה לרוב אליס, שניגן על תופים, ולאיאן אוליבר על הבאס, וב-1991 פולי ג'ין הרווי נולדה והפכה לפי-ג'יי הרווי, ההרכב. השם שהרכב בחרו להופיע איתו הוא פי-ג'יי הרווי, שזה קצת מסמן לנו על מה הולך להיות שלה. טריו הזה, יש קודקוד אחד שמנווט את הדרך, או יותר נכון, קודקודית. מיד שהרכב התחיל להופיע, פי-ג'יי לא בזבז הזמן בכלל, ובכל הופעה היא חלקה קלטות דמו של החומרים שלהם, אותם דמויים ששוחררו לו מזמן ושוחררו גם ביחד עם אלבום הבכורה דריי, אותם דמויים היא חלקה בהופעות שלה. קלטת אחת הגיעה לפול קוקס אחד, שהוא היה בעלים של לייבל אינדי די קטן, שנקרא Two Pure Records. בקלטת הזו היו שלושה הקלטות דמו, אחד של דרס, השני של שילה נגיג, ו-Happy and Bleeding. Pick the fruit, realize I'm naked. ככה נפתח השיר הזה, Bleeding and Happy. זו הגרסת הדמו שפול קוקס קיבל באותה ההופעה. זו אמנם לא הייתה אהבה ממבט ראשון. לא היה שום דבר בקלטת הזו שמשך אותו להזין. כמו שכבר אמרתי, פי-ג'יי הרווי לא שיחקו את המשחק כמו שאר השחקנים בסצנה, וגם אפילו השם פי-ג'יי הרווי גרם לו לחשוב שמדובר באיזה יוצר פולק, סינגר סונגרייטר כזה, הוא אפילו לא הבין שמדובר בזמרת ולא בזמר, וגם אפילו התמונה המקופלת בתוך הקלטת, שום דבר לא היה אפילינג מה שנקרא, וגרם לו להקשיב. אבל לא עבר הרבה זמן עד שהוא כן החליט להקשיב לקלטת הזו, ולמרבה הפתעתו זה היה מאוד מאוד רחוק ממה שהוא חשב. 1991 זו הייתה תקופה שהאינדי רוק היה מאוד מאוד עמוס באפקטים, ולהקות כמו My Bloody Valentine וSlow Dive הם שהכתיבו את הדרך בסצנה והן אלה ששלטו. והקלטת של פי-ג'יי הרווי הייתה בדיוק ההפך מאותן להקות שוגייז ששלטו בסצנה. המוזיקה הייתה גולמית, חסרת אפקטים, ערומה לחלוטין, בסגנון, בטקסט ובהגשה. זה היה ממש ערום, כמו שהיא שרה, ערום, בלתי מלוטש, ובעיקר מסתכל בעיניים ובועט ישר בבטן, ולא מסתכל בנעליים, אפרופו שוגייז, שזו אגב הסיבה של הסגנון הזה קוראים שוגייז, אותם הרכבים שמאוד עמוסים באפקטים ופדלים של הגיטרות, אז הם עומדים על הבמה, מנגנים, אבל מסתכלים על הרצפה בעצם, על הנעליים שלהם, כי הם עסוקים כל הזמן בפדלים שהם מוסיפים את האפקטים על הגיטרות ועל המוזיקה. פולי ג'ין אפילו התייחסה לזה ואמרה שבשונה מהלהקות האלה, אני אצטט אותה, I like to watch people when I'm singing. I get completely into it because I'm singing what I am. I hate it if I go to see a band and they see that they're just looking at the floor. היא מתייחסת בדיוק לאותם להקות שוגייז שהיא כל כך שונה מהם, גם בהופעה שלה, גם במוזיקה שלה, היא הביאה משהו לגמרי אחר לאותה סצנה, אבל השונות הזו הבטא גם בעיה לא קטנה, בעיקר כשזה נגע להופעות. הסאונד הזה לא התקבל כל כך טוב בהופעות, בטח לפני ששמעו את השירים כשהם הוקלטו ושוחררו, ולפול קוקס היה קשה לקבוע הופעות, בטח עם להקות אחרות, היה קשה לקטלג אותם ביחד באותה תקופה, והקהל לא ממש ידע איך לאכול את זה. עד כדי כך שבאחת ההופעות הראשונות של פי-ג'יי הרווי, תוך כדי השיר הראשון, האולם התרוקן כמעט לחלוטין, עד שנותרו בו איזה שניים, שלושה אנשים, כאשר אחת מהם צעקה לעבר הבמה, שרק יפסיקו לנגן, שלא ידאגו, ישלמו להם בכל זאת, אבל רק שיפסיקו לנגן. אבל כל זה השתנה במהרה. ככל שהרכב המשיך להופיע, ביקורות הטובות החלו לבוא, ובאמת ראו את הפוטנציאל ואת האוצר, הדבר הזה שהיה כל כך שונה, כבר מהסינגל הראשון, כאשר הוא יצא. ב-1991, באוקטובר, יצא סינגל הבכורה של פי-ג'יי הרווי דרס, ששמענו בתחילת השעה הזו, ומיד עם צאתו, הפך ללהיט ענק. הצלחה מיידית. בין הרגע, פי-ג'יי הרווי הפכו ללהקה מצליחה שאפילו הלייבלים הגדולים חיזרו אחריהם. הופעות קטנות וגדולות מיד היו סולד אאוט והביקורות הללו. אפילו ג'ון פיל, שדרן ותיק ב-BBC One, התאהב מיד והזמין את ההרכב לאולפן להקליט אצלו ביצועים חיים של הסינגלים ושירים נוספים. וכך הסינגל הבא לא איחר לבוא. שילה נגיג יצא בפברואר העוקב אחרי שיצא הסינגל הראשון דרס, שגם אותו הם ביצעו באותם סשנס אצל פיל, מה שנקרא פיל סשנס. אנחנו נשמע את שילה נגיג בגרסת הלייב. שילה נגיג. דריי, האלבום הבכורה של פי-ג'יי הרווי, הוא עמוס בטקסטים מאוד מאוד בוטים, כמעט באמת יהיו פה משפטים שיהיה לי קשה להגיד, אולי באנגלית אני אצליח, אבל אני בטח לא אתרגם אותם לעברית. ושילה נגיג הוא בהחלט שיר כזה. שילה נגיג זה פסלון פגני, סוג של אדריכלות גרוטסקית שניתן למצוא בארמונות ובכנסיות באזור אנגליה ואירלנד. לא כל כך ברור מה המטרה של הפסלונים האלה, חלק סבורים שמדובר באלות פריון, אחרים חושבים שדווקא הן סמל אזהרה מפני תאווה נשית. כך או כך מדובר בפסלונים מאוד מאוד בוטים, מדובר בדמויות נשים צוחקות בפראות, בתנוחת קריאה, כאשר הן פוערות את איבר המין הבולט שלהן. פי-ג'יי בחרה בהסבר השני למטרת הפסלון הזה, שהוא מתאר בעצם את הגועל, שחש אותו בן זוג כלפי אהובתו, שהוא מפנה כלפי הגוף שלה והחזה שלה וכדומה. בשיר, באחד הקטעים הקצת פחות בוטים שלו, היא שרה, He said, wash your breast, I don't want them to be unclean. Please take those dirty pillows away from me. הוא כמובן מתייחס לחזה שלה. פולי ג'ין אמרה על השיר הזה, ואני אצטט אותה, What I like about it is that she's laughing and ripping herself apart. Humor and horrificness. הומור וזוועה. אפשר למצוא את השילוב הזה בהומור וזוועה בעוד שירים של פי-ג'יי הרווי, כמו גם בשיר הזה, Plants and Rugs. אפשר למצוא את המילים, Is myself into a body bag. שוב, שילוב בין משהו הומוריסטי ומזוויע. אתם על ספיישל 88, 30 שנה למלות האלבום הבכורה של פי-ג'יי הרווי, דריי, כבר ממשיכים לשעה השנייה. He fed me fine.
עכשיו בכאן 88 ספשייל 88
ב-30 במרץ 1992 יצא האלבום הבכורה של ההרכב פי-ג'יי הרווי, הוא נקרא דריי. הוא הפך להצלחה מיידית, ממש, בין לילה. הטריו הזה הפך להיות לטריו הרוק'נ'רול הכי מבוקש. ואת הספשייל הלילה אנחנו מקדישים במלאת 30 שנה לצאת האלבום הזה. נמשיך עם הקטע שנקרא הר מתוך האלבום, ונספר עליו מיד אחרי. גם השיר הזה, הר, מגולל בתוכו סיפור תנכי מוכר על שמשון ודלילה, סיפור האהבה הנכזבת שלהם על בגידה, וכך ממשיכים המוטיבים התנכיים, המטאפורות והנושאים שלא רחוקים. מהשיר הראשון שהיא כתבה והקליטה, הבן אז עם דלמיני, חוזר כאן באלבום של הדרי, ועוד יחזור באלבומים עתידיים שלה שיצאו כמובן גם אחרי דרי. בסופו של דבר, האלבום הזה יצא בלייבל הקטן שאיתו הציע את שני הסינגלים, הבחורה שלה בפיור רקורדס, על אף שלייבלים גדולים חזרו אחריה, מיד נמצא את הסינגל הראשון. גם המנהל שלה, מרק ורנון, ניסה, באותה תקופה, ניסה לשכנע אותה והתעקש שהיא לא תוציא עם פיור רקורדס את האלבום, בכיוון שהיה להם רק הסכם שבעל פה. אבל פי-ג'יי הרווי, לא רצתה לסגת מאותו הסכם שבעל פה שהיא עשתה עם פיור רקורדס, ובהחלט הוציאה את האלבום הזה דרכם. וכבר ההדפסות של ההוצאה הראשונה אזלו כבר במחירה המוקדמת. הגרסה הראשונה יצאה בהדפסה מיוחדת שכללה גם את גרסאות הדמו, את גרסת האלבום, ובכל השירים גם בגרסת הדמו. לראשונה זה הודפס רק 5,000 וינילים אלף סידיז שעזלו כולם מיד כבר בהוצאה המוקדמת, והיום האמת היא ההוצאה הראשונית הזאת שווה לא מעט כסף מאחר והם כל כך נדירות. אנחנו נמשיך לעוד קטע באלבום שנקרא או סטלה. פי-ג'יי שוב שרה על האלוהים ועל המלאכים. או סטלה היא למעשה סטלה מריס, שזה שם עתיק מלטינית למריה הקדושה, הבתולה מתוך כתבים עתיקים. בתרגום לאנגלית זה נקרא Our Lady Star of the Sea. וכך בשיר פי-ג'יי פותחת בדקלום, סטלה מרי, you're my star. עד כמה גיל ההתבגרות של פי-ג'יי, עד כמה השהות שלה באותו בית ספר קתולי בגיל ההתבגרות השפיע עליה כל כך בכתיבה שלה כבר באלבום הראשון וגם באלבומים שאנחנו נשמע עוד בהמשך. או סטלה.
סטלה מרי, you're my star. Star, stand on ground about her.
Waxy wings melted down into the sea. ככה פי-ג'י הרווי שרה בשיר וואטש ששמענו עכשיו. כמובן היא מרפררת על הסיפור המיתולוגי על איקורוס. אבל האמת היא שזה לא משנה מה הנושא או הדימוי שפי-ג'י שרה דרכו באלבום דרי. אם זה תנכי, מיני, כואב וכאוב, יש מוטיב אחד ששזור לכל אורכו, ולמעשה בכל אופן היצירה שלה, לאורך כל הקריירה שלה, והמוטיב הזה הוא תשוקה. אותו דבר שמניע ומזיז, כפי שסיפרה בתחילת דרכה על הסיבה שדווקא בחרה לעסוק במוזיקה. הרי פי-ג'י הרווי הלכה לבית ספר לאומנות, זאת אומרת, היא עשתה מכינה לבית ספר לאומנות, פחות או יותר בגיל 17, כשהיא לא לחלוטין הייתה בטוחה שהיא הולכת במסלול של קריירה מוזיקלית. האמת היא שהיו לה הרבה מאוד אופציות, אפילו חשבה על וטרינריה, אפילו לא דיברנו על חיי החווה המאוד מעניינים שהיו לה בדורסט. אבל כשהיא הייתה בבית ספר באומנות, היא למדה כל מיני דברים, זה היה עיצוב גרפי וכתיבה וכן הלאה וכן הלאה, ובסוף היא בחרה בפיסול, והיא הסבירה שהסיבה שהיא בחרה בפיסול ולא במשהו אחר, כי היא הרגישה שזה חי במרחב וזה מזיז אותה, מזיז אותה מהבטן, בדיוק כפי שמוזיקה מזיזה אותה. אני אצטט את מה שהיא סיפרה בריאיון ב-1992 עבור ה-BBC, שהיא תיארה את המוזיקה שלה באופן הזה. היא אמרה, It's basic, raw, noisy, simple, exciting, stomach wrenching. ואז היא חייכה והוסיפה ואמרה, indigesting making, הופך לך את הבטן, גורם לך ממש לפעילות מעיים. ככה היא מרגישה שהמוזיקה שלה צריכה להיות, ולא בכדי. הטקסטים שלה הם בוטים, ההופעה שלה היא כזו שאתה לא יכול להישאר בכלל אדיש כלפיה. אני חושבת שאולי זה שוב מחבר אותנו לילדות שלה, שהיא עבדה בחווה, כמו שקצת כבר התרמתי. הרבה פעמים, בהרבה מהרעיונות איתה, היא מספרת על איך שהיא הייתה עובדת עם החיות בחווה, בתיאורים ממש ממש לא פשוטים, על איך היא הייתה מיילדת כבשים, שלמעשה איבדו את העוברים ומתו להם בבטן, היא הייתה צריכה לילד את העוברים המתים. המון התעסקות עם חיות בצורה שהיא באמת, אני חושבת לרובנו, היא לא פשוטה, ולפי-ג'י הרווי זה היה חלק מההתבגרות שלה, חלק מהילדות שלה, ואולי בגלל זה היא לא כל כך מתרגשת מכתיבת השירים כל כך כל כך בוטה. אנחנו נמשיך, אני חושבת, לשיר האחרון באלבום שעוד לא שמענו, שהוא נקרא ג'ו. אולי הוא מספר את הסיפור של מערכת היחסים שלה בתחילת הדרך עם צאת האלבום דרי. להצלחה המיידית הזו היה גם מחיר שפי-ג'י שילמה. בינתיים נשמע את הקטע הזה, אני אספר לכם מיד אחרי. We'll be right back. ג'ו דילוורת' היה מתופף וצלם, ובן הזוג הראשון של בי-ג'יי הרווי בגיל ה-20 המוקדמות שלה. זה אמנם צלח רק לשישה חודשים, אבל אולי זה מה שהפך את זה לאפילו עוד יותר טראומטי עבורה. מערכת יחסים הראשונה שלה, ובטח הגבר הראשון איתו, היא שכבה, היא סיפרה שאימא שלה התחתנה בגיל 19, והיא חשבה שגם היא תשמור את עצמה לאותו אחד במרכאות, והיא חשבה שהוא האחד בשבילה, אבל כאמור, מערכת היחסים הזו נגמרה די מהר, והשאירה את פי-ג'יי הרווי די מצולקת, אפשר לומר. זה אומנם הוליד את האלבום הבא והמצוין שלה, Read of Me, אבל גם להצלחה הזו וגם למערכת היחסים היה מחיר כבד עבור פי-ג'יי הרווי, וזה באותה תקופה, זה לא פורסם, אבל היא עברה סוג של התמוטטות עצבים מסוימת, נכנסה למין בור שחור כזה, אבל משפחתה נחלצה לעזרתה, היא שכרה דירה שהשקיפה לים, ומה שאז בעיתונות כתבו שהיא יצאה לחופשה, היא למעשה יצאה לסוג של הבראה. בהבראה הזו היא גם כתבה את האלבום הבא שלה, Read of Me. הוא גם כן, כמו האלבום הראשון, מלא בתיאורים לא פשוטים לעיכול. Read of Me כמובן מספר על הפרידה בינה ובין ג'ו, ואנחנו נשמע את הקטע, דווקא את Read of Me מהופעה. זה רק היא והגיטר, זה למעשה הייתה ההופעה האחרונה של הטור שלה עם ההרכב, והיא הופיעה שם לבד. כבר בהופעה הזו אפשר לראות שההחלטה לוותר על הגיטרה כדי להתרכז יותר בשירה, הולידה ובעצם הוציאה מפי-ג'יי הרווי את היכולות הווקליות המאוד ייחודיות, מרגשות וכל כך יפות שלה. זה ביצוע חי של Read of Me מהתוכנית של ג'יי לנון מ-1993.
Please welcome פי-ג'יי הרווי.
No one else, no, you're not rid of me. You're not rid of me. Night and day I breathe, you're not rid of me. No, you're not rid of me. No, you're not rid of me. No, you're not rid of me. Oh, I beg you, my darling, don't leave me. Oh, I'm hurting.
Lick my legs and I'm on fire. Lick my legs and I'm desire. I'll tie your legs and keep you against my chest. Oh, you're not rid of me. I'm gonna twist your head off, say you, till you say, don't you wish you never, never manna, 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 I beg you, my darling, don't leave me, I'm hurt. Rid of me, I make you lick my injuries. I'm gonna twist your head. I say, till you say, don't you wish you never, never matter. Don't you wish you never, never matter. Don't you wish you never, never matter. Don't you wish you never, never matter.
Lick my legs and I'm on fire. Lick my legs and I'm lick my legs and I'm desire.
האמת שלא מספיק רק לשמוע את זה, צריך גם לראות את זה. צריך לראות את פולי, את פי-ג'יי הרווי מופיע. ממליצה לכם לחפש את זה, תמצאו את זה די בקלות ביוטיוב. Read of Me חי עם ג'יי לנון. ועוד נגיעה מאותה פרידה, מערכת יחסים טראומטית, איך פולי ג'ין מפרקת את אותה טראומה, תרתי משמע מפרקת, בקטע הזה שנקרא Legs, גם כן בגרסת הדמו. של 88, 30 שנה לצאת אלבום הבכורה של פי-ג'יי הרווי, דריי. נסיים אותו עם סינגל הבכורה, אותו שיר איתו היא הפציעה לעולם דרס, הפעם בגרסת הדמו, בגרסה העירומה. אני רותם דויצ'ר, עד הפעם הבאה שנשתמע, תודה רבה שהזנתם והזנתן, יאללה ביי. Go.
to walk in the dress. It's not easy.